Obviously, it's been a huge year for women.
What will my story be?
The predominant reaction to the women's movement was ridicule. It took us a long time to be taken seriously enough to be opposed.
Hi, sisters. ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט שלי, בגוף ראשון, מדברות נשיות בעולם החדש. אני בר אומנסקי. כמה טוב שבאתן. היום יש לנו פרק אישי מאוד בשבילי, הגשמת חלום. המשפט שהלכתי איתו לישון בלילה היא, אל תגידי יום יבוא, הביא את היום. ומי שזיהתה את האו, כבר יודעת מי כאן. נמצאת איתי חברת הכנסת מטעם מפלגת העבודה, מירב פאקינג מיכאלי, כוכבת הרוק של חיי. את באמת, באמת, זה נשמע מאוד קלישאתי, מלבדך אני מעריצה רק את בריטני ספירס, כדי לאזן. אבל השפעת על חיי כפמיניסטית מהיום שאני זוכרת את עצמי, והעובדה שהגעת הנה בתקופה כזאת, שבה הרבה מרבות הקהילת שלנו בעצם נמצאות צפונות בבתים, לאו דווקא במרחבים בטוחים, והפודקאסט הזה הוא סוג של עוגן בשביל כל חברות הקהילה, להיפגש ביחד גם מרחוק, וזאת זכות גדולה שאת כאן.
לכבוד ולעונג לי, באמת, ממש כיף גדול.
איזה אושר, אז...
לבוא לפודקאסט הוורוד.
לפודקאסט הוורוד, כן, שוורוד ופמיניזם, אנחנו גם נדבר על זה. האם וורוד יכול להיות פמיניסטי?
בעיניי, ברור, מה זאת אומרת? איזו שאלה.
אז אנחנו נעשה פה המון אישורים שאני מציגה בפנייך. האם אני פמיניסטית מאחד עד מרב מיכאלי?
אוי ואבוי, את יודעת שאני שונאת ולא רוצה אף פעם להיות משטרת
הפמיניזם.
לא הפמיניזם ולא שום דבר אחר, אגב.
נכון, האמת היא שגם המטרה של הפודקאסט הזאת הייתה לא למשטר שיח על נשיות אלטרנטיבית.
היו כאן נשים... או נשיות בכלל.
או נשיות בכלל. היו כאן נשים שלא הסכמנו איתם בתוך הקהילה, והקול שלהן היה חשוב שהוא יישמע. כי אם כבר יש את המרחב והפלטפורמה הזאת, אז מבחינתי זאת המשימה שלי. אז רגע לפני פמיניזם, איך את? מה קורה בימים האחרונים? המדינה בלהבות. איך את בתוך כל זה?
המדינה בלהבות כבר הרבה זמן. למרבה הצער והתסכול והזעם והצורך לשנות. איך אני בתוך זה? אני רק נעשית יותר נחושה להחליף אותם. באמת, אני עומדת, אני קצת נדהמת מול כל מיני, את יודעת, הרבה שפונות ופונים אליי וכאילו מה נעשה, מה נעשה, אוי ואבוי, ואיזה ייאוש, ואיזה ייאוש. לא, לא ייאוש, זאת מסקנה לא נכונה. כן, צריך לכעוס, צריך אפשר גם להיות מתוסכלת או מתוסכל, אבל המסקנה היא שצריך רק להיאבק יותר, ובאמת להיות יותר נחושות ונחושים לנצח ולהחליף את השלטון המחריד הזה, שהוא באמת מחריד.
כן.
ואני באמת יודעת ידיעה עמוקה שזה אפשרי. זה רק באמת...
זה באמת אפשרי? זה לא קוריוזי? זה מרגיש כאילו זה... נאמר שזה אפשרי, אבל לא באמת כולן מרגישות שזה ככה.
ודאי שלא כולן מרגישות שזה ככה, וגם לא כולם מרגישים שזה ככה, ממש לא. אני חושבת שבמחנה שרוצה להחליף את השלטון, יש באמת איזה נטייה לייאוש, ולחידלון, ולריפוי ידיים, ויש משהו ממכר כמעט פיזית. זה נעשה איזה מין אזור נוחות כזה, של כאילו תחושה של טוב, זה לא, מה זה משנה, בלאו הכי, יש גם, אני חושבת שהפסימיות היא גם מרגישה קצת מתוחכמת.
נכון, ברור, עמוק.
אם את אופטימית ואז קורה שוב משהו רע, אז את מרגישה, חוץ מזה שאת מרגישה שלא הצלחת, את מרגישה כישלון, אז את גם מרגישה סתומה.
נכון, כי נפלתי לידי האופטימיות.
בדיוק. אבל אם את פסימית מלכתחילה, ואז שוב קורה משהו רע, אז ידעת, כאילו, מה זאת אומרת?
ידעתי מה עומד לקרות, אני ידעתי מראש.
שיא התחכום והידע והדיוק והנכונות, יש משהו נכון בזה, וזאת מלכודת איומה ונוראית. משום שאני לא, מבחינתי אופטימיות זה לא להיות עכשיו באמת סתומה, זה לא עיוורון, זה לא להגיד וואו, הכל נהדר, הכל זה, לא, הכל מאוד קשה כרגע. הכל כרגע מאוד מאוד קשה, ובאמת קורים דברים רעים ומסוכנים. האופטימיות היא, צריך אותה בדיוק ברגעים האלה, כי כשהכל הולך your way, מה שנקרא, כשהכל הולך בדרכך, אז לא דחוף להיות אופטימיות, כי הכל בסדר.
מה מזין אבל את המנוע שלך של אופטימיות?
מיסיונריות בסיסית.
תשובה מושלמת.
באמת ובתמים. תראי, קודם כל אני ככה, אנחנו במוגבלותנו האנושית, באמת אנחנו שוכחות ושוכחים להסתכל אחורנית ובשביל להסיק מסקנות. אז הרבה פעמים, מתוך הפסימיות, את יודעת שבאנושיות הרי אנחנו בדרך כלל רואות ורואים את מה שאנחנו מאמינות בו מלכתחילה.
נכון.
את כל הזמן תמצאי סימנים מוכיחים ממש. למה שאת מאמינה בו.
כן.
את גם אם את לא רוצה, אגב, זה בדיוק העניין, גם מתוך הייאוש, את לא רוצה,
וואו, אוקיי.
את רוצה שזה יהיה יותר טוב, אבל את כאילו, המנגנון אני... הוא המנגנון של אי אמונה שזה יכול לקרות, ואז כל הזמן מה שיקרה הוא יאשר לך את זה שאת צודקת להיות מיואשת. ולכן אנחנו שוכחות ושוכחים להסתכל אחורה בשביל באמת לבחון, את שואלת אותי מה נותן לי אמונה, אני זוכרת, אין יום שאני לא זוכרת, שבסך הכל 100 שנה יש לנו זכות בחירה. אני אין יום שאני לא זוכרת שבשנת 95 כשבאו אליי הבנות ממרכזי הסיוע שאז קראו להם מרכזי סיוע לנפגעות אונס, אפילו לא השתמשנו במילים לנפגעות פגיעה מינית, עוד לא היה לנו חוק למניעת הטרדה מינית, המילה הטרדה מינית עוד לא הייתה לנו בשפה, במרחב הציבורי במדינת ישראל אונס לא היה קיים, לא דיברו על זה.
נכון, גם אונס בין בני זוג לא היה.
לא, המון דברים, כאילו ממש, כל הנושא הוא היה טאבו, הוא היה מתונף. הוא היה לא לגיטימי לחלוטין. המילה פמיניזם לא נאמרה בכלל.
כן, היום היא מאוד סקסית.
כן.
היא כבר הפכה למרצ'נדייז. טישרטים, סטיקרים.
גם, היא גם עדיין מעוררת התנגדות. אני לא טוענת שהיא לא מעוררת גם התנגדות. אבל היא חלק בלתי נפרד מהחיים של כולן וכולם. אז אני זוכרת את הדבר הזה, ואני אומרת, תראי איזה דרך אדירה עשינו. כל הזמן אנחנו עושות.
מתוך העשייה.
הציפייה שכל, יש לנו ציפייה שכל הזמן נלך קדימה.
אוקיי, נכון.
אבל האנושות איננה עובדת ככה.
נכון.
היא עושה צעד קדימה, צעד אחורה.
ואנחנו עכשיו בעשרה צעדים אחורה?
זה שוב, זה מורכב, כי כל הזמן יש גם הישגים. אם אני חושבת על מה היה לנו רק השבוע, אני יודעת, סתם, אני אתן דוגמה שהיה, זה יום, רגע מאושר ממש ברמה של אושר, שהיה לי בקמפיין הבחירות האחרון, שאת יודעת, שנה איומה של שלושה קמפיינים, את רק עושה קמפיינים, זה כאילו כבר בא לך, באמת, כאילו. ואז פתאום יום אחד התפרסם דוח, זה גם כן, זה נשמע הכי לא סקסי שאפשר, כן?
תמיד זה ככה.
התפרסם דוח ועדת ברלינר. מהו דוח ועדת ברלינר? הנשיאה בדימוס ברלינר עמדה בראשות ועדה שהוקמה בעקבות עבודה מאוד קשה ועיקשת של חברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין ושלי. אנחנו הגשנו איך שבאנו לכנסת בכנסת ה-19 עוד. הצעת חוק לבתי משפט מיוחדים לעבירות מין.
אוקיי.
בשביל שלא יהיה יותר את כל הדברים האיומים האלה שקורים עם נפגעות בבתי משפט וחוסר היכולת לתבוע בצורה אפקטיבית ולכן חוסר האמון וכו'. באמת העבודה הרבה שלנו הביאה להקמת ועדה בראשות הנשיאה בדימוס ברלינר, שגם הופענו בפניה, וקיבלה את הגישה שלנו ממש לגמרי, וקובעת שצריך להקים מחלקות מיוחדות לעבירות מין במשטרה, בפרקליטות ובבתי המשפט. וכולל פרויקט הליך ליווי לנפגעות, וכולל צדק מאחה בתוך המערכות האלה, שזה ממש בעיניי...
זה תהליך משלים שאי אפשר בלעדיו, העבודה לא נעשית אם הוא לא שם.
שוב, לא יודעת אם לא נעשית, ולא יודעת אם הוא הכרחי בכל, והוא לא תמיד אפשרי גם, אבל הוא בלי ספק להתקדמות אדירה. אז עכשיו שוב, זה ייקח זמן עד שזה ייושם, ההמלצות האלה ייקח זמן עד שהן תיושמנה. אבל עצם זה שהיום באה ועדה מטעם המדינה, מטעם משרד המשפטים, ואומר את הדברים שעד, את יודעת, לפני, אנחנו הנחנו את הצעת החוק הזאת לפני 7 שנים, וקצת אחורה זה ממש היה פרינג', זאת ממש שוליים של השוליים, איזה מין מחשבה רדיקלית, מוזרה כאילו, ועכשיו זאת ההמלצה של המדינה. אז אני זוכ... כל יום, אני יודעת שאנחנו עושות כל הזמן גם צעדים קדימה, לא גדולים כמו שהייתי רוצה עדיין. אני אומרת עדיין, כי אני לא חושבת שזה תמיד יהיה ככה.
אופטימית.
אבל אנחנו כל הזמן עושות צעדים קדימה, ותמיד התוצאה של שינוי כל כך יסודי של המציאות נתקל בהתנגדות. כי מה לעשות? נכון. יש אנשים שרוצים לשמור על העולם הישן, את אמרת בפתח דברייך,
נכון.
העולם החדש. אני לא יודעת מהו העולם החדש. העולם הוא מצד אחד חדש כל יום, ומצד אחר הוא ישן כל יום.
נכון. אני חושבת שמבחינתי הגישה של העולם החדש היא היכולת to own stuff כאישה, בין אם זה הקול שלי, הדעה שלי, חומר אפילו, כסף, משאבים. ואני חושבת שבכלל את מדברת על דברים שהם פרינג'ים, אז בואי נדבר על העובדה שהמהפכה של לשון נקבה סוף סוף נושאת פירות.
או,
מה זה, 18 שנה עברו, מ-2001?
כן, 19, למה להגיד 18?
וואו, נכון. השנה הזאת, 2020 היא בקיר, נכון. אנחנו חצי שנה במרץ מבחינתי, אבל איך זה מרגיש עכשיו? פתאום לקבל חיבוק, שהוא חיבוק, אין מה להגיד. גם שם הקהילה שלנו בגוף ראשון הוא בהשראתך. כי אני גדלתי על הברכיים של הדעות והתפיסה שלך שטרמינולוגיה היא החיים עצמם. וכשאני לא נמצאת במרחב, כשקוראים לי שלא רואים אותי, שהוא לא מעוצב אפילו בהתאם אליי, משהו בי הולך לאיבוד בתוך התעודה הזאת. אז איך זה מרגיש לעבור מהשוליים קצת טיפה למיינסטרים, שגם אפילו ביונסה, את יודעת, חוטאת בו ואומרת, זה הזמן שלנו.
זה מצד אחד אושר גדול כמובן, אבל מצד שני זה ממש רחוק מלהיות זרי דפנה, כי זה, אני חושבת זה כל הזמן המתח הזה באמת, נכון. בין הדבר הזה של וואו איזה הישגים, איזה כיף, לבין בואי כאילו.
מה עוד יש בוי. לשנות?
בואי. המרחק הוא עוד גדול ורב. אני רוצה להגיד קודם כל דבר מדהים שקורה בגלגול הנוכחי של ההבנה של הדיבור ברבות, בנקבה, זה העובדה שזה מגובה בנתונים אמפיריים. זה שיש מחקרים שמראים בצורה מפורשת שכשמשנים את השפה אז הישגי הסטודנטיות משתנים באופן ניכר.
אפשר להתעלם מזה.
זה מראה באמת שאת יודעת, זה לא רק nice to have, כאילו נחמד ולא לא מתעלמים ממך, זה כאילו את לא, זה לא איזה עניין של סגנון.
לא, לא, ממש עניין, לא. זה לא חברו אותה, של אוי, תנו לי להרגיש חלק.
שגם זה בעיניי לא דבר מבוטל, כן?
לא, אבל לא... המאבק הוא עוסק במשהו שהוא הרבה יותר ראשוני, הכרה. כאילו גם אני פה.
נכון, זה באמת, זה באמת השאלת של מי העולם הזה. יש משהו בזה שאנחנו מחונכות ומעולפות מגיל אפס לדבר על עצמנו בלשון זכר, שבעצם מאלף אותנו להסתכל על המציאות בדרך האינטרסים של גברים.
בדיוק.
זאת אומרת, לבטל את עצמנו כבר אפריורית. כאילו, אנחנו לא יכולות לחשוב על עצמנו ועל האינטרסים שלנו ועל הרצונות שלנו, כי אנחנו צריכות לחשוב על הכללי, שאנחנו רק חלק קטן מתוכו, למרות שאנחנו לא חלק קטן
קבוצת
מתוכו.
המיעוט הגדולה בעולם.
והעובדה שזה משתנה, אין פעם שאני נוסעת, נגיד אם אני נוסעת באוטו ואני שומעת שביתת הרופאות והרופאים, זה ממש, זה מרגש אותי, אני עוד לא לוקחת שום
ברור,
דבר מזה כמובן מאלה ודאי.
זה שינוי עדיין. מאוד מאוד גדול.
נכון.
עכשיו, תוך כדי זה, יש קצת בקלש מתוך האקדמיה.
רגע, אנחנו צריכות להפעיל את המונה של החנייה. הנה לך, החיים עצמם, את רואה? כאן ועכשיו. בבקשה, גל, קחי. הנה זה.
כל הכבוד על המחשבה.
כן, טוב, בואי. היא בחורה מאוד 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 מצוינת. הדוברת שלי, גל בג'רנו.
שבזכותה גם את כאן, כי היא נתנה לי צ'אנס. אמרתי, את שומעת? אני גרופי, לא נורמלית. יצאתי גם כאפות, כי אמרתי לה, איך אני מקדמת את פניה של השרה בדלת? האם אני אומרת לה, ברוכה הבאה, גברת, חברת הכנסת? אבל זה פשוט כל כך הרבה ציפיות של כל כך הרבה שנים, שפתאום את כאן.
טוב, אני ממש, את יודעת, את שמה לי רף שאני צריכה לא להחזיר.
אי אפשר, לא, לא. דבר ראשון, הרף הזה הוא רף, שהוא לא קיים. ולמזלי הגדול, אני מבינה את זה. זאת אומרת, אני גם חושבת שזה נותן איזשהו כוח להבין שבסוף יש לנו מימד שבו אנחנו יכולות להיות סמל, אנחנו יכולות להחליט עם איך ומתי להיות סמל, ואני חושבת שאין בזה משהו רע, כי אחד הפרקים פה בפודקאסט עסקו בהשראה. ואני שונאת שאומרים לי שאני אישה מעוררת השראה.
למה?
כי אני מרגישה שתמיד יש פער בין ההשראה לבין התכלס. והייתי רוצה שפשוט אני יניע לפעולה. ההשראה היא משהו שוב פילוסופי שאפשר להתפלפל בו ולהתעטף בו, וזה לא מה שבא לי.
אני דווקא אוהבת השראה.
השראה בבן אדם או כקונספט?
גם וגם. אוקיי. השראה היא בעיניי... היא דבר נפלא, הנאה לפעולה זה גם דבר נפלא, אבל זה קצת מלחיץ, את יודעת.
נכון.
בואי, כאילו לשים, את שמה למאזינותייך ולחברות הקהילה שלך, שוב, את שמה להם רף, שאני תמיד אומרת, אני באמת חושבת שאת לא יכולה להגיד לאף אחת איזה מחיר לשלם.
נכון.
ובאיזה קצב להתקדם. ולהפך, אני באמת רוצה, אני מאושרת אם אני נותנת למישהי או למישהו השראה. זאת אומרת, אני נותנת להם רעיונות חדשים.
אבל זה לא מצמצם אותך?
לא, מה פתאום, זה רק גדול. השראה זה בעיניי בין הכי גדולים שיש.
וואו.
כי זה ממש כמו איזה אופק. חדש,
אופק.
זה אוקיי. אופק חדש ואחר.
זאת מילה טובה. כן. האמת שנכון, כי בסוף יש מקום שבו מרב מיכאלי ליוותה אותי כל חיי, אבל היא לא מכירה אותי, וגם בתוך
וגם היא לא אמרה לך דברים קונקרטיים, תעשי או לא נכון. תעשי, את מבינה? וזאת השראה בעיניי, וזה דבר מדהים, ואם נכון. את נותנת השראה לאחרות, השראה
כי הרוח איך? שלך הפכה לאיזשהו סמל שרציתי שילווה אותי, ואז אתה כאילו גדל, את גדלה, הנה באתי להגיד, אתה גדל. את גדלה בדיאלוג עם דמות, ואז היא פתאום הולך. ואת כזה יואו.
אז בקיצור, אני חושבת שהשראה זה חלום, ואני חושבת שכולנו צריכות לתת השראה זו לזו.
זו לזו, אוקיי.
אני חושבת שהרבה פעמים את יודעת גם זה משהו שאת רואה, טוב, לא משנה, זה שיחה, לא נגלוש עכשיו לתוך שיחה על השראה באופן לא קשור, אבל בעיניי, השראה בסוף, את גם לא יודעת תמיד מה בדיוק מניע אותך לפעולה.
נכון, נכון.
אם נחזור לדיבור ברבות, אז הרגע שבו, אם אני מסתכל, לי יש לי, את יודעת, חפרתי בזה אחורנית, כי התבקשתי מתישהו לכתוב מסע על הדיבור ברבות, כן, וכתבתי אותה, היא לא התפרסמה, כי כש...
באתי לשאול איפה.
הפער, התכתבתי אותה לפני שהייתי חברת כנסת, וכשרצו כבר לפרסם אותה, אז כבר הייתי חברת כנסת, וזה לא התאים באותו זמן ומקום, ולכן היא לא פורסמה. אבל כשישבתי לכתוב אותה, אז גיליתי תוך כדי הכתיבה שבעצם זה משהו שהוא העסיק אותי הרבה שנים לפני שהתחלתי לעשות את זה. לא, אם אמרת 2001, 2001 זה 11 שנים לפני הפוליטיקה.
אוקיי.
וב-2001 התחלתי לדבר ברבות באופן שבאמת אז היה ללעג ולכלס.
ממש.
ממש.
זה היה כאילו בדיחה מהלכת.
ממש.
באמת, מערכון שלא צולח.
אבל גיליתי שזה בעצם מטריד אותי כבר, נגיד, בשנת 91, כשהגשתי בטלוויזיה החינוכית, את רואים ששש, שהייתי מתקשרת למרכזייה של הטלוויזיה הלימודית, או לימודית חינוכית, איך שעוד קראו לה אז, והמענה היה אומר לי, הקש, המתן, שיחתך מועברת, וזה הטריד אותי נורא שזה פונה אליי בזכר. ופניתי להנהלת הטלוויזיה. כן, וביקשתי שיעשו את זה ברבים. אז זה לא...
ברור.
כאילו, אז רק רציתי שזה לא יפנה אליי בזכר. אז הנהלת הטלוויזיה לא כל כך ידע מה לעשות עם זה, ויפנו אותי ליועץ הלשוני, מר נתן נחמיאס.
אוי, נהדר.
איש יקר. ונתן נחמיאס אמר לי, אבל הקישו זה אותו דבר כמו הקש, זה בזכר. אם את רוצה שזה יהיה בנקבה, זה הקשנה. אמרתי לו, אדוני ודאי צודק מבחינה לשונית. אבל מקובל בשפה... שאם אומרים הקישו זה כולל, מכליל את כולם, ולא זה, לא עזר לי. מצחיק לחשוב שלימים כנראה נתן נחמיאס תרם לזה שהפסקתי לקבל את הדיבור ברבים כמכליל אותי.
אוי, מעולה.
ואז פאסט פורוורד לשנת 96, הקמנו את רדיו תל אביב.
נכון.
והטריף אותי שוב שהפרסומות, אלא אם כן מדובר בדברים נשיים מובהקים.
טמפונים, אבקת כביסה, שניצל.
אז כל זה צלצל, קנה, מעשה הכסף שלך, בוא, וכן הלאה. וממש פניתי לכל קרניות וקרני הפרסומת הנחשבים באשר הם. והחתמתי את כולם על מכתב שהיה ממוען לכל משרדי הפרסום.
אוי, זה מעולה
כל כך. והיה כתוב שם, אנחנו החתומות והחתומים מטה, מתחייבות על כל תשדיר שנקליט בזכר, להקליט את אותו אחד בנקבה, ואתם רק תשדרו לסירוגין.
והשנה הייתה?
1996. למותר לציין שאף אחד ממשרדי הפרסום לא הרים את הכפפה הזאת.
לא, להרים יוזמה כזאת, אבל בשנה כזאת זה...
כן. לגמרי, זה כבר, זה היו השנים שאני התחלתי את כל הקמפיין הפמיניסטי הגדול שלי, זה בדיוק השנים שהקמתי את עזרת נשים והתחלתי את הזה ועבדתי עם כל ה... זה בדיוק השנים של התאפשר באמת, זאת אומרת לראשונה בישראל באמת הפמיניזם פרץ לתודעה הציבורית, אני מאוד מאושרת שיש לי כזה חלק גדול בזה.
ממש, האמת היא שב-97 באמת, ספרי קצת על הארגון, על עזרת נשים.
בקיצור, רגע, רק אני רוצה להגיד לך שתחשבי על הדרך הארוכה, אם מ-91 עד 2001 שלקח לי, וזה בתודעה, יכול להיות שזה מה שאני זוכרת, יכול להיות שזה יטריד אותי מבחינת השפה עוד קודם, ורק עוד לא, אני עוד לא... משחזרת את
כי
זה.
כי קראתי סיפור שבשיעור ספורט בעצם יצאת נגד ההפרדה של בנים בנות בתור תלמידה?
לא אצלי בבית ספר. אצלי רק יצאתי נגד ההפרדה של בנים בנות לכלכלת בית ואלקטרוניקה.
כלכלת בית, אוקיי, נכון. אז טעיתי בתחום לימוד.
אז שם אני לא זוכרת, אבל אני אומרת, לעניין ההשראה, מהו הדבר? אז בסופו של דבר זה הדבר הזה שעמדתי מול הכספומט. זה היה הרגע הזה, וגם בזה, כנראה העובדה שלא הייתי באותה תקופה באופן יומיומי ברדיו או בטלוויזיה, לראשונה בחיי הבוגרים. אבל מה מכל הדברים היה ההשראה לדבר הזה? למשל פרופסור אורלי לובין דיברה, הייתה כבר מדברת, שמעתי אותה מדברת ברבות באוניברסיטת תל אביב.
ואיך היחס לזה היה?
גם, זה היה ממש אקסנטרי, זה היה נראה מוזרות, ואותו דבר דוקטור אורית קמיר באוניברסיטה העברית. אז בוודאי שזאת הייתה השראה עבורי. את מבינה?
כן.
אז אני אומרת, השראה,
לכי על זה. השראה היא המקום. אז אם אנחנו...
היא השראה.
היא השראה. כמו על אורות, היא השראה. אם אנחנו מדברות על השראות, בואי נדבר קצת על המפה הגלובלית של מנהיגות מול מנהיגים בתקופת הקורונה. כאילו, אנחנו מחייכות אחת לשנייה כזה, אוקיי, זה היה ברור.
זה מובן,
זה מובן, אבל בואי באמת רגע... קצת ניכנס לעומק של למה זה מובן. מה קרה פה שהדמויות שמנהיגות נשים הצליחו לטפל במדינות שלהן בצורה חכמה יותר לטווח ארוך מבחינתך? מה המכנה המשותף בין אותן מנהיגות?
ממה שאני בודקת וחוקרת וביקשתי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לנסות ולמצוא לי את המאפיינים המשותפים האלה, וזה קשה, כי אין עוד, זה מוקדם, אנחנו הרי עוד בתוך וכולי. אבל על פניו מה שנראה, זה קודם כל התייחסות עניינית. זאת אומרת, ממש חושבות מה טוב לעניין, ולא מה טוב לי, זה לא על אגו, זה לא להראות שאת בשליטה או לא בשליטה, זה כל מונחי השליטה הם פחות נוכחים. זה הרבה יותר שקיפות, זאת אומרת, פשוט מדברות עם הציבור בגובה העיניים, אומרות כל הזמן מה נעשה, איפה הקשיים, איפה זה, למה עושים את מה שעושות.
כאילו לנמק ולהכניס לתוך התהליך.
ואז זה נהנות מאמון הרבה יותר גדול. למשל בניו זילנד, היו צריכות להיות בחירות.
נכון, היא דחתה אותם.
והם נדחו בהסכמת האופוזיציה, זאת אומרת, האופוזיציה מיוזמתה, ולדעתי למיטב זיכרוני גם בראש האופוזיציה בניו זילנד עומדת אישה.
אישה.
והיא מיוזמתה קראה לדחות את הבחירות לאור המצב
טוב,
הבריאותי.
טוב, זה מנגנון אחר קצת.
מאיזה בחינה?
שיתוף פעולה.
כן, אז אני אומר, אז כל האירוע הוא מתנהל בשיתוף פעולה. עכשיו תראי, אצלנו, גם אצלנו וגם בארצות הברית, יש שזה ככה שתי מדינות שאנחנו רואות אותן, אחת על בשרנו ואחת נכון, כמעט על בשרנו. נכון. זה לא רק גברים מאוד אגוצנטרים, מרוכזים בעצמם ושמנהלים את כל היחס, את כל השלטון שלהם ואת כל היחסים שלהם באמת רק במונחי כוח וכיפוף ידיים ושליטה ושלטון וכולי, אלא ששני משטרים שיש אי אמון מאוד מאוד גדול בהם בציבור. זאת אומרת, הרבה אנשים לא מאמינים להם עוד לפני הקורונה. לא מאמינים להם,
אוקיי.
כי הם חשודים בעבירות פליליות, כי הם משקרים על בסיס קבוע.
אבל
כי...
אז בוחרים בהם בבחירות.
חלק כן וחלק לא. את יודעת, אצלנו, שוב, אפשר להגיד, זה שתי מדינות מאוד מפולגות, שחצי מהציבור בגדול, אתה בוחר בצד הזה, צריך להגיד שלנתניהו, את יודעת, לא היה לו רוב בשלוש מערכות הבחירות האחרונות. לא היה לו רוב. וגם טראמפ, צריך להגיד שבפופולר ווט, מה שנקרא, הוא קיבל פחות. אז יש בנשים האלה, וגם יש פה ביצים ותרנגולות. צריך לשאול מה האופי של המדינות שמראש מאפשרות
לנשים להגיע לתפקידים.
לנשים להיבחר ולקבל את ה... זה גם חלק מה...
לגמרי, בחברה מיליטריסטית...
לא רק מיליטריסטית, אם ארצות הברית היא חברה מיליטריסטית, אתם לא חיות את חיי
נכון,
ה...
נכון, חיית.
כאילו קיום, אין שם גיוס חובה, הרוב הציבור שם לא הולכת לצבא.
אבל חברה מאוד כוחנית.
כן, אז לא, להפיל את זה רק על הצבא זה נראה לי קל מדי כבר, אוקיי. בשלב הזה של חיינו.
אוקיי, לגיטימי.
כן, יש, שוב, אנחנו לא נפתור את זה, את ואני כאן. אני רק אומרת שנזכור שאלה מדינות שמראש התרבות הפוליטית שלהם גם אפשרה לנשים להגיע לשלטון ומאפשרת לנהל שפה כזאת. אני מסתכלת דווקא על גרמניה. ואני חושבת על הדרך שגרמניה עשתה מאז מלחמת העולם השנייה, והאופן שבו היא עבדה מאוד קשה לשנות את האופי ואת התרבות הגרמנית, לאור הטראומה שלהם כתוקפן. אנחנו רגילות לחשוב על, על טראומה במונחי קורבן בלבד, וגרמניה הייתה קורבן בסוף, אבל קודם היא הייתה תוקפן שעשתה מעשים מחרידים מזעזעים, שהתוצאות שלהם הן באמת כל כך נוראיות. ונעשתה שם עבודה מאוד משמעותית, ללמוד את הלקחים האלה בשביל שהם לא יחזרו על התפקיד, לא של הקורבן, אלא של התוקפן.
של התוקפן שוב.
ואני חושבת שאנגלה מרקל בשלטון שלה, היא מראה, היא כן, יש משהו נורא נורא יציב. וכן מאוד.
שזה מדהים, כי זה האנטיתזה לסטריאוטיפ.
נכון, כן,
ההיסטרית, אבל הרגשנית, זאת שאי אפשר לסמוך עליה, כי היא תתפרק ותתפוגג, והנה לא רק שזה לא קורה,
אלא ההפך הוא הנכון.
אלא ההפך. יש לי שאלה שמעניין אותי לשמוע מה דעתך עליה. את חושבת שהאופי של מנהיגות נשים היום, הוא מושפע גם בין היתר מהתפקידים שהפטריארכיה מציעה להן. האם יש אופציה שמנהיגות נשית תהיה בעינייך גם אלימה ותוקפנית? אם השוויון, בוא נגיד, הפער יצטמצם, אנחנו נסגל לעצמנו קצת יותר תכונות שהן נתפסו עד היום גבריות, או שנצליח לשמור על הדרך הזאת שאני לא תמיד בטוחה אם היא שלנו, או קצת הכניסו אותנו אליה? זאת אומרת, יציבות ולטפל בעניין ולא לחשוב על האגו.
אני אענה לך קודם כל, קודם כל תסתכלי על נשים פוליטיקאיות בכירות במדינת ישראל. ואת יכולה, ואת רואה שממש אין לנו, לא, מעבר למעט, אני מדברת על האסטרטגיות הניהול וה,
פחות.
בדיוק, את שואלת את, האם נשים תהפוכנה להיות כוחניות וכולי, ואת רואה שהן כוחניות והן אלימות והן, הן ממש לא מפגינות איזה מודל של מנהיגות נשית, שאת אומרת,
אוקיי.
כזה אני רוצה.
אז את חושבת שחלקן,
אני חושבת, אני חושבת, רגע, זה לא, קודם כל זה לא נוגע כמובן רק למנהיגות בכלל. אני חושבת, וזה כאן אנחנו הולכות אחורנית, וזה דבר מאוד מרכזי ומשמעותי לסוגיית המגדר.
אוקיי.
אנחנו בעברית הרבה שנים כבר משתמשות במילה מגדר, ומשתמשות ומשתמשים במילה מגדר בתור מילה נרדפת למין.
נכון, שזה לא אותו דבר.
וזה לא אותו דבר. מין זה הביולוגיה.
בדיוק.
מין זה שאינו אחד, יש עברי רבייה מסוג כזה, ועברי רבייה מסוג כזה, ובשוליים של השוליים של השוליים של השוליים של השוליים, יש את אלה שנולדות
גם.
או נולדים גם וגם, אבל הם לא באמת מה שעושה את זה. ביולוגיה. המגדר הוא כל מה שמיוחס לביולוגיה.
בדיוק, הלמידה התרבותית.
ועל ידי החוק פעמים רבות.
החוק?
החוק. אם החוק נותן חופשת לידה רק לאישה,
נכון.
אז החוק הוא מתייחס לביולוגיה.
נכון, כי עבר הרבייה אפשר לה בכלל,
לא, כי הוא לפי עבר הרבייה החליט שהיא זאת שתקבל זמן להיות עם התינוק תינוקת בבית.
כי הוא רואה שהגבר לא שותף, כי הוא לא סוחב.
הוא לא רואה, הוא יצר את זה, אני אטען שהוא יצר את זה מלכתחילה.
אוקיי. למה?
אז זה ביצה ותרנגולת. אז בסדר, אז המגדר הוא דבר שהוא ארוך, הוא ותיק מאוד, והוא מלווה אותנו כל הרבה מאוד שנים, אבל הוא הכלי שיוצר בעצם את הדבר הזה של דפוסים נשים, דפוסים גברים. כי האם, כי מה הבעיה עם זה הרי? הבעיה שכמו שאומרת גיליגן, המחקר מונע, המגדר מונע מאיתנו לממש את האנושיות שלנו במלואה.
נכון.
כי בסוף התכונות האלה שאנחנו קוראות להן נשיות או גבריות בגלל המגדר, לא בגלל שהן באמת קודם.
כי הן לא
קודם.
היו שם מלכתחילה. אוקיי.
כל אחד ואחד מאיתנו נולד או נולדת מיקס ייחודי וחד פעמי של תכונות. חסרות נשים שהן יותר אגרסיביות,
לא,
שהן יותר
לא.
שאפתניות, שהן יותר כוחניות. לא חסרות. אין לגיטימיות. אין להן לגיטימיות לממש ולהביע את התכונות האלה. אם חס וחלילה הן כן מביעות אותן, הן זוכות לגינוי
עמוק.
מאוד משמעותי, וזה מקשה עליהן. זאת אומרת, זה אולי מצד אחד כן יעזור להן להתקדם, ומצד שני זה גם יעזור, יפריע להן להתקדם. ולעומת זאת גברים, אין להם הרשאה להיות עדינים, רגישים,
לחלוטין,
בחיינים.
לא.
רוצים לשבת בבית ולגדל את הילדות והילדים שלהם. זה לא לגיטימי, אין להם הרשאה כזאת. במובן הזה מגדר הוא כלוב לשני המינים.
הוא פוגע בשני המינים יותר? הוא פוגע באחד מהם יותר או בשניהם באותה מידה לדעת?
לא, בוודאי שהוא פוגע בנשים יותר משום, בגלל, לא בגלל המגדר, בגלל ההיררכיה ביניהם.
אוקיי.
המגדר כמגדר, ככלוב, פוגע בשני המינים.
כי הוא שם צי ציפיות על אדם חופשי, ומתאים את עצמו.
בדיוק, כי הוא מאפשר לך לחיות, לממש חלק מהאנושיות שלך, ולא מאפשר, או מכריח אותך
להתעלם,
או מכריח אותך לסגל התנהגויות, הדברים שהם לא את, ואת לא רוצה אותם.
נכון.
אבל בגלל שיש היררכיה ביניהם, הם לא שווים, אז בוודאי שנשים נפגעות יותר מהמגדר ומתוצאותיו. כי בכל זאת, גברים הם בכלוב, אבל בכלוב שמרוויחים בו 35% יותר.
הוא יותר מרווח.
שבו אפשר להפסיק לחטוף לקבל מכות באיזשהו שלב, שבו מפסיקים להיאנס בגיל מסוים. יותר, כל הנהגה פתוחה בפניו, כאילו
יש הרבה יותר מקומות. יש יותר אופק.
יש יותר אופציות. שוב, אני אומרת, נזכור גם את האופציות שחסומות גם בפניהם, אבל בגלל ההיררכיה, אני רגע, אני יודעת שזה טיפה מורכב משהו, אתם יודעים?
לכי על זה.
המגדר הוא כלא לשני המינים. ההיררכיה היא זאת שהופכת את הנשים להיות אלה שנפגעות הרבה יותר. אבל, ולכן אנחנו, וזה חוזר לשאלתך על תכונות, להלן נשיות או זה. אז א', כן, אסטרטגיות היה הניהול של נשים הן נובעות בין השאר מחוויות חיים. את גדל, את זה האסטרטגיה, אלה האסטרטגיה שלך, את מגדלת ילדות וילדים, את כאילו את זה אלה המיומנויות שלך.
וואו.
וגם האסטרטגיות שלך, ואת אם את יודעת למנף אותם, יש שם דברים מאוד טובים כמובן.
לחלוטין, השאלה מה המחיר שלהם.
כן, אז אני אומרת, אבל אם זה לא הופך להיות משהו מקביל, אלא הופך להיות עוד כלי שיש לך כראש מדינה, אז זה דבר נפלא כמובן.
אבל זה תמיד בא אחד על חשבון השני.
אז עובדה שאצל אנשים האלה שאנחנו מדברות בהן, זה לא בא אחד על חשבון השני, הם כן הצליחו. אבל אנחנו רוצות, השאיפה שלי היא באמת לפוגג את הדיכוטומיה החריפה הזאת של המגדר. לאפשר לכל אחד ואחת לבחור בחירה שהיא הרבה הרבה יותר חופשית, מה היא או הוא רוצות לעשות בחיים, גם לאפשר את הבחירה וגם לתת את התנאים כמובן, לייצר שוויון הזדמנויות אמיתי.
המון פעמים אחרי פודקאסטים אני מקבלת הודעות מחברות קהילה שמדברות על זה שכל מי שהגיע לכאן הצליחה. אמרת, אלו שעליהן אנחנו מדברות, הם אלו שמתקיים בהם החיבור הזה של גם וגם, והן מצליחות לפרוץ. מעניין אותי לדעת, בהקשר של תקרות זכוכית, שהוא מושג שהוא כבר הפך להיות, בעיניי, סוג של גם קצת קוריוזי, הוא מאבד את המשמעות העמוקה שיש לו, יש היום תקרות זכוכית, הן נראות אותו הדבר, הן מתקיימות באותם מקומות, או שזה באמת עדיין עניין של פרסונה, כמו שאמרת, שהיא משאפתנית, היא תשבור איזה תקרה שלא תהיה שם.
לא, ברור שיש תקרות זכוכית. בכל מקום. עובדה שנשים מרוויחות מסתכרות 35% בממוצע פחות. זה, אי השוויון קיים. והוא לפעמים נראה בצורה יותר ברורה וחד משמעית, ולפעמים הוא חמקמק. ולכן, בוודאי שיש תקרות זכוכית. וזה שמישהי הצליחה לפרוץ עוד לא אומר שהשגנו שוויון. את יודעת, ראיתי לא מזמן את הסיפור של מארי קירי. אז מארי קירי, את יודעת, אישה נכון. בתקופה שבאמת ב-1906 לדעתי היא קיבלה את, את הנובל השני שלה, עוד כאמור לפני זכות בחירה.
נכון.
היא הייתה הפרופסורית הראשונה בסורבון, אבל לפחות לפי הסרט, היא עברה גיהנום.
גיהנום.
בגלל שהיא, אחרי שבעלה פייר קירי מת, אז היא היה לה רומן עם מישהו שהיה נשוי למישהי אחרת, וכאילו הוא עבר לחיות איתה, והיא עברה ממש, המילה שיימינג היא לא מתאימה, ממש הפגנות ונידוי וחרמות וזוועות. אז, אבל זה שמארי קירי הצליחה ולא אומר שהיה שוויון ב-1906, זה לא אומר שכל מי שרצתה יכלה.
אז גם היום לא כל מי שרוצה יכולה.
גם היום לא כל מי שרוצה יכולה, גם היום לא כל אחד בכלל, את יודעת איפה התקרה הראשונה היא בלדמיין אתה. את יודעת שמי שחי וחיה בעוני, הם הרבה פעמים לא יכולות לדמיין.
מה זה? Ain't nobody got time for that.
לא, 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 אני לא דברת עכשיו על זה. אני מדברת על היכולת, מי שגדלו בעוני, הסיכוי שלהם לדמיין את החיים לא בעוני, אין להם איך לדמיין את זה כמעט, לגבי עצמם. אז אני לא מדברת על מה נשים, אני מדברת גם על... עכשיו בואי נזכור, גם גברים לא כולם מצליחים, יש מלא גברים מתוסכלים שרצו להיות כל מיני דברים ולא הצליחו.
נכון.
זה לא, זה אף פעם לא רק המבנה, כמו שזה אף פעם לא רק האישיות.
אוקיי.
אבל ודאי שהמבנה הוא עדיין, בגדול אומר זאת כך. אנחנו חיות וחיים עדיין במסגרת חוקים שאנחנו מתייחסות אליהם, המון המון דברים אנחנו מתייחסות אליהם כמו אל כוחות טבע. הקיץ, החורף, השמש, הירח. שזריחה שקיעה. אבל הם לא כוחות טבע, הם מוסדות וממסדים שבנויים באמצעות חוקים, שנכתבו כמעט באופן בלעדי על ידי גברים, שהם היו היחידים שהייתה להם גישה לכתוב את החוק בימים שנשים, ילדות וילדים, גברים ללא הון, היו סחורה, נכון. חלק מהסחורה, שהחוקים האלה באו להסדיר. מערכת המשפט, הכלכלה, בכלל החלוקה הזאת של תחומים, כאילו יש ביטחון בנפרד מכלכלה וחברה ורווחה ובריאות ואני לא יודעת מה החינוך, המשפחה, הנישואים, כל הדברים האלה הם לא כוחות טבע.
מרגיש רק ככה כנראה.
כן, הם מרגיש ככה כי הם פה המון המון זמן וכי הכל כתוב מסביבם, אבל...
כן, זה ממש, את יודעת, אבל... כאילו דמיינתי את זה, זה כאילו המופע של טרומן, כי גם כל בדיוק. הניצבים והניצבות הם אלו שמאפשרים לדבר הזה להמשיך להתקיים.
האתגר של הפמיניזם היום בעיניי הוא לכתוב מחדש את המוסדות האלה. כלכלה שלא יודעת לספור את עבודות הבית וגידול הילדות והילדים היא כלכלה לא בת קיימה היום.
נכון.
לגמרי. כלכלה, מערכת משפט שממשיכה לתת רק את האופציית המשחק סכום אפס הזה של אחד צודק, אחד טועה, אחת מנצחת, אחת מפסידה, היא מערכת משפט, היא לא רלוונטית להרבה מתחומי חיינו. אני לא מדברת על מערכת המשפט הישראלית.
ברור, ברור.
שבקונטקסט הישראלי חשוב שלא יצא שאני חלילה כופרת פה במערכת המשפט.
מה פתאום, אנחנו...
אל תגידי מה פתאום, לכי תדעי מי תוציא את המשפט הזה.
אוקיי, צודקת, סליחה, אני פה...
מהפודקאסט ותגזור אותו החוצה.
אוי, נכון, סליחה.
אני לא מדברת על מערכת המשפט הישראלית הקונקרטית, אני מדברת על הקונספט של המשפט. אנחנו צריכות הרבה הרבה יותר מערכות של יישוב סכסוכים בתור ברירת המחדל שלנו. ולא מלחמות, מאבקים, ניצחון והפסד, אלא הרבה הרבה יותר יישוב סכסוכים. אנחנו צריכות הרבה יותר אפשרויות לסוגים של משפחות.
נכון, זה בטוח.
ואנחנו צריכות חינוך שהוא הרבה הרבה יותר, א', הוא מתחיל בגיל אפס, נכון. והוא הרבה יותר מאפשר והרבה יותר מכיל, והוא מתאים בשעות שלו לשעות העבודה של ההורות וההורים. אנחנו צריכות חופשת לידה שוויונית לשני ההורים. המון דברים שהם... קודם כל הם כבר נדרשים כאוויר לנשימה בגלל השינוי שכבר היה, אבל הם בתורם ישנו את המציאות ויבנו את העולם החדש הזה שאת
בודקת אם הוא קיים בכלל.
לא, את תורמת לו בדרכך, את שמה לו את הלבנים שלך, אבל אנחנו צריכות לעשות בנייה מסיבית מאוד בשביל לשים לו את היסודות.
כשאנחנו מדברות על היסודות האלה, אני לא יכולה שלא לחשוב על המקרים של האונס באילת וניסיון הרצח במצפה רמון. כחלק מההודעות שחברות קהילה שולחות, יש מין תחושה שאת מרב פאקינג מיכאלי ואני מישהי שנמצאת בבית שלה, שאין לי השפעה פוליטית, ועולה השאלה האם האזרחית הפשוטה, קהילת בגוף ראשון שמורכבת מנשים שברובן לא עוסקות בפוליטיקה או בעמידה מול קהל, האם יש משהו שאנחנו יכולות לעשות שיתרום למאבק הזה? והאם הוא משמעותי? האמת, כאילו, יש באמת טעם לבייבי סטפס, אם כל אחת תורמת קצת?
אני קודם כל אזכיר לכל חברות הקהילה שמתלבטות לגבי הדבר הזה, שהרצח נשים על ידי בני זוגם ובני משפחתם, כמו גם אונס, ואונס קבוצתי, ואונסים אחרים.
זה לא סוגיה של פמיניזם.
זה לגמרי סוגיה של פמיניזם.
זה לא של זכויות אדם?
זכויות נשים וזכויות אדם, אמרה הילרי קלינטון וצדקה.
צודקת.
אני רוצה להגיד שכל הדברים האלה הם לא חדשים. אנחנו שוב, מתוך הקלישאות התקשורתיות שכולנו חיות בתוכם היום, אז כולם מזדעזעות, 2020 ואיך זה קורה. זה תמיד היה, זה כנראה היה גם בממדים גדולים יותר, אבל זה פשוט היה המובן מאליו, זאת לא הייתה בעיה. אונס, כל זמן שלנשים לא היה מעמד בפני החוק, זה היה פשע של אדם נגד גבר אחר. לא נגד האישה, לא נגד החברה, נכון. לא נגד המדינה. אז ככה שזה לא שהדברים לא משתנים, זה לא שאנחנו לא כן נאבקות בדברים האלה, והם פעם זה לא היה ראוי לציון, החדשות לא היו מציינות כאלה ניסיונות
רצח. זה לא קרה, פשוט לא שמענו על זה, זה לא היה סדר היום.
פשוט לא שמענו על זה, כי זה לא נחשב ציבורי, זה נחשב סכסוך פרטי בתוך הבית. זה כמו שעד שלנשים לא הייתה זכות בחירה. אז אלימות של גבר כלפי אשתו, היא לא הייתה אסורה. כי היא הייתה חלק מרכושו, ואדם יעשה ברכושו מה שבא לו. אם את רוצה עכשיו להשחית את הספה שלך, מי יגיד לך לא? ואותו דבר היה, בואו נזכור שאלימות כלפי ילדות וילדים לא הייתה, לא נחשבה
נכון,
אסורה.
זה היה.
כאילו היה בתחומי החינוך. את תגידי לאדם איך לחנך את ילדיו? זה, אנחנו צריכות לזכור שהשינוי הזה הוא מתרחש, ממש אנחנו בגופנו שותפות לשינוי הזה כל הזמן.
בעצם זה עכשיו, שאנחנו תומכות בתוכן, נחשפות אליו?
שאנחנו מדברות על זה, מציפות את זה, מתעקשות על שינוי המציאות הזאת. זה הדבר. עכשיו יש פה שני שלבים. אחד זה, עכשיו, יש הרבה דברים שאפשר לעשות כאן ועכשיו בשביל לשנות את זה ולהפסיק את זה. אפילו הוועדה הבין משרדית של ממשלות ישראל בעשר שנים האחרונות באו עם הפתרונות האלה שאנחנו מכירות אותם ממחקרים ומעבודה פמיניסטית אינסופית שנעשתה. אבל הממשלה לא מוציאה את זה לפועל, ולכן מה שיכולות לעשות, וכאן אנחנו מגיעות למילת הקסם המפתח הבעייתית, פוליטיקה. מי שרוצות לעשות שינוי צריכות להבין שזה לא נפרד מהפוליטיקה. זאת הפוליטיקה. החוקים שקובעים, האם אתה תקבל על זה כזה עונש או עונש אחר, או לא תקבל על זה עונש בכלל, זה נקבע בפוליטיקה. המקום שבו יוחלט כמה כסף, אם בכלל יוקצה למאבק באלימות הזאת, זאת הפוליטיקה. ולכן מה שאנחנו צריכות לעשות זה לגרום לנשים להצביע מתוך האינטרסים האלה שלהן. רוב המכריע של נשים שהולכות להצביע שמות את הדברים האלה בצד בשיקולים שלהן.
מה, אז על פי מה הן כן בוחרות?
שאלי את בנות הקהילה שלך. את יודעת, קודם כל הדבר הכי מכריע בישראל זה מן הגדרות המורפיות של ימין ושמאל.
נכון.
של יהודי דמוקרטי, של לא יודעת מה, כאילו, הרבה, וזאת הצבעה מאוד רגשית, השתייכותית.
איך אפשר, את אומרת שאת באמת לא משתרת הפמיניזם, קראתי את זה בכל כך הרבה מקומות.
אני באמת עומדת על כך.
אני גם חושבת,
אני חושבת שחלק מאחד הדברים הכי חשובים זה לתת אופציות, לאפשר.
האלטרנטיבה וגם המקום של קידום המאבק הזה לא יכול לבוא על חשבון ערך שאנחנו לא מאמינות בו, שהוא כפייה. או להכריח או למשוך למישהי את השטיח מתחת לרגליים, כי בעינינו היא לא נאורה מספיק. אבל המילה פמיניזם באמת עברה טרנספורמציה מאז שאת הזדהית כפמיניסטית. אפילו בוויקיפדיה את מוצגת כפמיניסטית רדיקלית. זה נורא הצחיק אותי. הגמישות של ההגדרות פה בארץ למהו פמיניזם רדיקלי.
לא, גם הצורך זה טוב שאת אומרת לי את הדבר הזה, כי אני לא שמתי לב, אבל הצורך לתת כותרות ספציפיות, כאילו, אני מעולם לא הזדהיתי כפמיניסטית רדיקלית, ואין לי גם עניין בזה.
זה בדיוק מה שאני אומרת. יש, ועדיין הרצון להשתמש במילה פמיניזם, אני לא מצליחה להתקיים בלי המילה הזאת. את חושבת שלקרוא לעצמנו פמיניסטיות, אפרופו הבחירה, אפשר להיות פמיניסטית גם בלי להתחבר לטייטל, או שלא להתחבר לטייטל זה לא להבין את הקונספט של מה זה פמיניזם? כי פמיניזם זה פשוט באמת הרעיון הרדיקלי שנשים הן בנות אדם. אז למה את לא מתחברת לקונספט? את לא תופסת את עצמך כבת אדם? איך את מתמודדת קצת עם זה כאילו... כן, זה יש פה קצת תוקפנות של רגע, שתינו נשים, את לא חושבת שמגיע לנו את הבסיס? ואז המון פעמים מתחילה הפטרונות של אני יודעת מה טוב לך, את לא יודעת מה נכון, את בתודעה כוזבת.
אני חושבת שקודם כל צריך להבדיל בין, שוב, כמו פעמים רבות, בין המהות לבין הכותרות. יש המון דיסאינפורמציה לגבי פמיניזם.
נכון.
זה חלק מהמאבק של הפטריארכיה נגד הפמיניזם ונגד המאבק של נשים לשוויון. אז הרבה פעמים נשים, את יודעת, את לא רוצה להתאפס בתור הדבר המגונה הזה, ולכן הן אומרות, ברור שאני בעד שוויון, מי תגיד שהיא לא בעד שוויון?
אבל אני לא פמיניסטית.
אבל אני לא פמיניסטית. עכשיו אני... שוב, אני לא כל כך עסוקה בתת, לא דחוף לי...
ההגדרה עצמית, כן.
לא, לא של עצמית, אלא של לנשים.
של נשים
אחרות. אני
רק אומרת,
מה זה את לא מפמיניסטית? מה, היית מוותרת על זכות בחירה? היית מוותרת על החוק שמאפשר לך, שנותן לך זכויות על הילדות והילדים שלך? היית מבטרת על החוקים שדורשים בשבילך שכר שווה?
פשוט מפרקת לגורמים מה זה פמיניזם, לדברים ישימים.
אז באיזה אופן את לא פמיניסטית?
שאני לא שורפת חזיות או שונאת גברים.
אז גם אני, ברוך השם, לא שונאת בכלל, אגב.
אני שונאת חזיות, אבל כן.
אז אני לא תמיד, לא, אני דווקא...
אני הולכת, כן? אפרופו להיות מודעת למחבש הפטריארכי, אבל... אבל
אני לא רק שונאת חזיות, לפעמים כיף לי עם חזיות, לפעמים לא, ואז כאילו, את יודעת,
אבל... ואת מורידה, כי יש לך את החופש לא להיות איתה, כי בא לך פאקינג לא להיות איתה.
חד משמעית אי אפשר להגיד שאין לך את החופש, אנחנו לא בעידן שאת לא יכולה, זה הבדל, כאילו, האם את זה...
נכון, יש מחיר.
כן, וגם יש אלטרנטיבות גם, ויש כל מיני אופציות, אבל אני חושבת שיש פשוט... יש סוג, יש נשים שאומרות ברור אני בעד שוויון, ואת רואה גם שהן חיות, הן חיות חיים של מאבק על הזכויות שלהן או על או על ההתקדמות שלהן, אבל הן באמת לא רוצות לקרוא לעצמן פמיניסטיות מהסיבה הזאת. יש כאלה שאומרות גברים ונשים זה לא אותו דבר, כאילו הדבר הזה הוא סותר שוויון. אני אפילו לא, א', אני לא יודעת אם אני לא חושבת ששני בני בנות אדם בעולם שהם אותו דבר, זה בדיוק העניין, אבל בעיניי אין הבדל בין להגיד שחורים זה לא אותו דבר כמו לבנים. כן, יש בטח דברים שהם, את יודעת, אולי שונים, אני לא יודעת את זה, כי כאילו אנחנו מזמן, כל מה שאנחנו יודעות זה מטווח תרבות.
נכון.
זה אחרי עשרות אלפי שנות ציוויליזציה שסיפרה לנו מה המשמעות של להיות אישה, מה המשמעות של להיות גבר, מה המשמעות של להיות שחור, מה המשמעות של להיות לבן. אז לבוא ולהגיד היום זה לא אותו דבר וזה... אפילו אם זה נכון, אז מה, זה גורר אי שוויון? לא. אז לכן בכלל זה לא רלוונטי מבחינתי עכשיו.
הבנתי.
אני אומרת לי, תני לי שוויון הזדמנויות. אל תכריחי אותי להיות מה שאני לא, ואל תכריחי אותם להיות מה שהם לא, ואל תמנעי ממני להיות מה שאני כן. תני לי לבחור בעצמי, תני לי שוויון הזדמנויות. בהקשר הזה אנחנו עדיין למשל מנהלות את המאבק בצהל. את יודעת, היום ראיתי בבוקר את המשחק של הלייקרס נגד מיאמי, שפתח את סדרת הגמר.
נכון.
ואת מסתכלת ויש לבן אחד במיאמי ולבן אחד בלוס אנג'לס, ואז כן, בלייקרס. ואת אומרת, ואז המחשבה הראשונה שהייתה לי בראש הייתה, אז רגע, אז לפי הרציונל הזה, אז הם, אם הם היו עובדים לפי ההיגיון של צהל, אז היו אומרים לבנים לא יכולים להיבחן לקבוצות האלה. למה? כי רוב הלבנים לא עומדים בקריטריונים.
ההכללה הייתה
ככה עושה. צהל אומר, רוב הנשים לא יכולות לעמוד בקריטריונים של היחידות המובחרות, ולכן אף אישה לא יכולה להיבחן. האם זה מעלה על הדעת? זה הרי
ממש
בלתי נסבל. ועדיין אנחנו צריכות להיאבק, אני, את יודעת, מושקעת במאבק הזה. אז
מה את חושבת שהוא יכול לאפשר? כשאת רואה את המאבק הזה... שהעתירה מתקבלת וצהל פותח עוד תפקידים בפני נשים.
כלום, שוויון הזדמנויות. מה זאת אומרת? מישהי רוצה להיות לוחמת בסיירת צנחנים.
זה נטו ביכולת של האישה שרוצה להגשים.
לא. קודם כל, אבל ברור שמשתרשר מזה, משתרשרת מזה היכולת של מישהי שהיא תהיה בתפקידי הליבה האלה, להתקדם לסדרת הפיקוד של צהל, ומשם לתפקידי הנהגה, ומשם לדלתות שנפתחות בעולם העסקי ובעולם הציבורי וכולי וכולי. זה ברור, אבל אני אומרת עוד, זה ברור, אבל זה קודם כל הדבר הזה של באיזה עולם אתה שם שלט אין כניסה לאנשים עם שחלות.
ממש.
אבל היה משהו שעצרנו ממנו קודם, שהוא היה חשוב לי להדגיש אותו, את עברת על זה מאוד מהר, ואני רוצה לחזור לעניין של ההצבעה.
אוקיי.
כל מי שאומרת על מעמדן של נשים, ובסופו של דבר כשהיא הולכת להצביע, לא לוקחת בחשבון את האינטרסים שלה כאישה, אם זה לעניין החינוך של הילדות והילדים שלה, אם זה לעניין השכר, אם זה לעניין ההגנה על הביטחון האישי, בפגיעה מינית, באלימות, במרחב הציבורי, בייצוג נשים בפוליטיקה וזה, אז שתבין שהיא לא לוקחת את זה בחשבון, אבל שזה לא יבוא בלי הפוליטיקה.
שזאת גם אני מניחה חלק מהאג'נדה שלך שנכנסת לפוליטיקה, הרי עיתונאית, שדרנית, רדיו.
אני עושה בפוליטיקה את אותם דברים שעשיתי קודם, רק בפלטפורמה חדשה. אני מאמינה בשלום ושוויון, אלה שני הדברים, זה מתפרק למיליון מיליון מיליון דברים. ביומיום, אבל אני נאבקת למען אותם דברים. פשוט יש לי כלים חדשים לעשות את זה.
עוד כלים, שדרך אגב, אפרופו העולם החדש, אני חושבת שאחד המאפיינים שבו זה שנשים הופכות להיות יותר בתקשורת עם האינטרדיסציפלינריות שלהן, שזה אומר שבאמת אני חושבת שנשים שפגשתי, שכמו שאת אומרת, היו שאפתניות, הן הגיעו לאותה פסגה ושברו עם הפטיש את התקרה, על בסיס סט של חוויות שלאו דווקא הגיעו מאותו המקום. היכולת שלהם להקיש מסקנות ולפעול מתוך כל החיים שהם חוו, נתן להם בעצם גם את הכלים לעשות את זה. אז יש לי תקווה שככל שנרכוש יותר כלים ויהיו יותר כלים זמינים, נוכל להגשים את המטרה של המאבק בדרכים אחרות, אבל לא כולן יכולות בפוליטיקה. אז לא הדרך שלנו צריכות... היא להצביע ולנצל כן. את הקול שלנו.
חד משמעית. אני מאמינה בזה אמונה שלמה, כי שוב, בסופו של דבר, מה שקובע את החיים שלנו במידה ממש מאוד רבה ועמוקה, הם חוקים, הם תקציבים, הם החלטות ממשלה. תראי עכשיו, כולנו בסגר.
נכון.
כולנו לא יכולות לראות את הקרובות והקרובים שלנו. אנחנו כן יכולות, או חייבות לשים מסכה. זה, למה זה? זה חוקים והחלטות ממשלתיות.
נכון.
אלה דברים שקובעים את החיים שלנו ברומות העמוקות והיומיומיות ביותר. למה מישהי חושבת שזה פוסח על ענייני שוויון מגדרי?
זאת שאלה טובה. האמת שכמו שאמרת, גם אני מנסה כל הזמן לחקור מעבר לעצמי, כי אני מבינה שהתפיסות שלי של פמיניזם הן מאוד ספציפיות.
לגיטימי לגמרי.
ואני חושבת שזה זה טוב. אני חושבת שגם המטרה של הפודקאסט הזה והעובדה שאת כאן לסגור את העונה, זאת ההזדמנות להיחשף לכמה שיותר.
אני חושבת שהרבה פעמים, אפרופו מה ש... זה גם קצת מתחבר, למתחבר פעמיים, פעם אחת למה שדיברנו עליו, על איך נשים מגדירות או לא מגדירות את עצמן, כן או לא פמיניסטיות, ופעם שנייה לעובדה למה נשים לא מצביעות בהכרח נגיד יותר לנשים, ובטח לא מתוך האינטרסים שלהן כנשים. כי אני חושבת שאנחנו כל כך מעולפות להתנהג כמיעוט בגלל נכון. האפליה נגדנו, שאת מסתכלת ואת אומרת, כאילו אם גבר מתנהג חרה, אז הוא לא מייצג אותך. כי בסוף זה מאוד נפרד ממך.
נכון.
אם אישה היא לא בול, כאילו, בול על מה שאת
תכלס, כי זה
מצפה,
מיעוט.
אז את אומרת, אוי ואי ווי, אני לא רוצה להיות
משויכת. כי בהזדמנות שהיא קיבלה, היא כבר הרסה לכולנו.
כאילו, כאילו, זה, את רואה את זה בכל מיעוט, אגב. זה לא רק...
וואו.
אבל אז את ממש, את אומרת, מה שאת מוכנה, מגבר את מוכנה לקבל דברים מחרידים, איומים, מזעזעים. אבל אם אישה תעשה אפילו באמת פרומיל מזה, אז אוי ואבוי, כאילו, את לא תתני את ידך או את קולך
למופע האימים הזה.
ושם אנחנו צריכות להתפתח.
אני רוצה לסיום להעלות סוגיה פרובוקטיבית, כמו שאנשים אוהבים לקרוא לה, היא לא באמת. בשנת 2017 אני ישבתי מול הטלוויזיה, וראיתי אותך בחדשות של הוט. זה היה אחרי משפט קצב. אני קצת עם דמעות, אבל אני אכבוש אותם. אני עברתי הטרדה מינית כשהייתי קטנה, סיפרתי עליה כאן בפודקאסט, ממש דיברנו על זה, הבייביסיטרית שלי תקפה אותי, ובפעם הראשונה בחיים ישבתי מול הטלוויזיה, ואת פשוט הורדת את החולצה עם החזייה השחורה, שמעבר לזה שנראית לוהטת, זה כאילו פטריארכי, אבל סבבה, אני אחליק את זה, ישבתי ואני זוכרת שפתאום הבנתי שמה שאני עושה עם הגוף, הוא לא טיקט שכזה, יש לך מחשוף עמוק, אז את עכשיו אצלי בלשכה. ופתאום, מעבר לזה שבמשך הרבה מאוד שנים לא זכרתי מה קרה, נזכרתי עד הסוף רק לפני שנתיים, שזה היה די מבאס, לחשוב שחלמת חלום ואז הוא הופך להיות אמיתי, שהנוכחות שלך עם הגוף, היא לא יכל להיות מסר אחר שהיה נוגע בי מלבד זה שהורד את החולצה. כי... את יודעת, אני זוכרת אז את הביקורת, אני הייתי כאילו מוזרה בבית ספר, הייתי פמיניסטית, לא הבינו מה הקשר אליי, ואני אמרתי שזה הדבר הכי חשוב שיכל לקרות. כי הראית את הגוף, וכן, קראו לזה פרובוקטיבי, אבל את היית שם והראית לעוד המון נשים אחרות כמוני, שהגוף הוא לא הסיבה. כאילו, אונס והטרדה מינית לא נגרמות למופקרות במיני. כאילו, אנחנו רואים, אפרופו אמרת מחקרים, החברה הדתית... צנועה, לא רואים טיפה של אור, ואנחנו מבינות שאונס הוא אלימות, ולא פרקטיקה של סקס וקרבה ואינטימיות. ומעבר לזה שרציתי להגיד תודה על מה שעשית, רציתי לשאול אם חשבת על זה לפני. ידעת שאת הולכת לעשות את זה? כי אני לא ידעתי. זאת הייתה הפעם הראשונה שראיתי בטלוויזיה אישה בלי חולצה שהיא לא מינית. ולקח לי שנים להקל את זה שאני, יש בי מימד שאני לא מינית בו עם חזייה. אפרופו למה אני שונאת חזיות, כנראה בגלל שזה מושתת לי על התמינית והרוזה, אבל תכננת?
אני שמעתי, נסעתי, נסעתי מהבית לאולפן, ובדרך שמעתי ברדיו אינסרט, שהוא בעצם השמיעו את משהו שהיה בבוקר. וזאת הייתה שיחה, זה לא היה אחרי משפט קצב, זה היה במהלכו.
במהלכו, אוקיי.
וזה היה אחד החברים של קצב, שאמר, ניסה לשכנע את, את המראיין, שא', המתלוננת אורלי, היא עבדה כזונה. והוא אמר לו, אבל יש לך הוכחות? כן, לא, זה לא, אבל תוכיח. הוא אמר, לא, זה לא בדיוק. וכשהוא לא הצליח להוכיח את הנקודה, אז הוא אמר, אבל, טוב, לא חשוב, אבל תסכים איתי שאם זה נכון, אז זה פוגע קשות באמינות שלה. אמר לו המראיין, חד משמעית כן. עכשיו, זה העיף לי את הפיוז ברמות שקשה לי לתאר לך. באתי, וזה היה מרחק בסך הכל עוד איזה 7 דקות כאילו מהאולפן. אז הגעתי עם הקריזה הזאת, כאילו, עם הקריזה. וואו. אילו הייתי שומעת את זה בבוקר, וכשהייתי מגיעה אחרי הצהריים, זה כבר היה שוכח. הזעם שלי כבר היה נרגע. הייתי כועסת. זה לא אותו הדבר הזה של הרגע הזה, שכאילו,
לא, זה לא אותו דבר.
את נשרף לך ממש, כאילו, המוח. ובאתי עם הזעם הזה, ותמיד הייתה לי, בתוכנית הזאת כזה אמרת פתיחה, כאילו, לפני, דעה אישית כזה. וכתבתי את הטקסט, ותוך כדי שאני כותבת, עלה בדעתי הרעיון שאני אעשה את הדבר הזה, כי הטקסט הרי אמר, גם זונות, קודם כל לידיעת הנוגעים בדבר, זונות אינן שקרניות, גם זונות אסור לאנוס, בדיוק. אסור אפילו לשאול אישה על עברה המיני, היי, כאילו, לא רלוונטי, ודלת, אני גם כן באתי היום במחשוף גדול במיוחד, זה לא אומר שאני מזמינה את הנשיא קצב לאנוס אותי. עד השנייה האחרונה לא החלטתי אם לעשות את זה או לא, ואני אגיד לך למה, כי כל הקריירה שלי תמיד, כאילו הואשמתי, אני אומרת במרכאות, כי אני לא מרגישה אשמה לגבי זה, אבל כל זמן היו אומרים עליי שאני עושה פרובוקציות, אוכלת בידיים, יושבת עם הרגליים על הספה, במהלך ראיון. עכשיו, הם כולם דברים שעשיתי אותם הכי, ממש לא כפרובוקציה, אני באופן תעיד, דגל פה תעיד שאני אוכלת עם הידיים, מאז ומעולם אני אוכלת בידיים, אני לא יכולה לשאת פה, את שמת לי כיסא שהוא אי אפשר לשים עליו את הרגליים, אבל,
נכון.
אבל שוב, היא תעיד שבלשכה, אני לא יודעת לשבת על כיסא ככה, כל כך הרבה
יש גם
זה.
תמונה מעולה שלך על השולחן בזמנו.
על השולחן עם אהוד ברק, נכון. זה גם לא הייתה לי כוונה לשבת על השולחן, בסך הכל ניסיתי לצמצם את עצמי.
פשוט רצית מרחב.
שכולם, כאילו לא, זה
כאילו כל נוכחות במרחב היא אייטם.
וכשכתבתי את הטקסט הזה ושקלתי לעשות את המעשה הזה של להראות את החזייה, אמרתי לעצמי, זה היה ברור לי שאני שוקלת פה משהו שהוא יהיה פרובוקציה מפורשת, שביודעין אני אעשה פרובוקציה. ובשונה כאמור מהדימוי שלי, זה לא משהו שתמיד תכננתי לעשות ואהבתי לעשות וזה, אבל ועד השנייה האחרונה התלבטתי אם לעשות את זה, לא שיתפתי אף אחד בדבר הזה. לא שיתפתי אף אחת ואחד מהמערכת, וברגע האחרון אמרתי, אני אלך על זה, כאילו, ועשיתי, והורדתי את החוצה ואמרתי את זה, והייתה דממה באולפן, הם היו בהלם, וזה לקח לה, שמעתי כאילו, היה שקט כמו, את יודעת שאפשר כזה,
צרצרים,
כאילו הכל כפה, ואז לקח להם שנייה להתעשת, להגיד רול, כאילו, וזהו, ויצאתי וידעתי שזה הפעם, כאילו, עשיתי פרובוקציה בזה, אבל אני עומדת מאחוריה, לגמרי. ואני מאוד מודה לך על השיתוף, כאילו, מה שאמרתי.
זה שינה לי את החיים. אני רק יכולה לדמיין, אני מתנצלת על הדמעות, זה כאילו לא פרופשיונל, אני רק יכולה לדמיין.
יו,
איזה קריי, בייבי.
פרופשיונל זה גברי.
והרי החדשות, כן.
מי אמר שדמעות זה לא פרופשיונל?
את צודקת, זה פשוט גם ההתרגשות, אבל אני מניחה שיש עוד הרבה מאוד נשים כמוני שהיו ילדות שזה ערער את עולמן. את יודעת, לפעמים הפרובוקציה, כאילו צריך לייצר משבר כדי לפתור משבר, כן. בן הזוג שלי תמיד אומר לי, ואני, הסיבה שהעליתי את זה, זה באמת הפן הפרובוקטיבי פה הוא כל כך שולי, כי בעיניי לא הייתה פה פרובוקציה, חוץ מההחלטה שלך לעשות משהו שיעצבן הרבה מאוד אנשים, אבל כל ייצוג כזה שדיברת על הבייבי סטפס, כל פעם שמישהי מוצאת אומץ לעשות את הדבר הזה שהיא רואה שהוא נובע ממנה, אני לא יודעת מה נכון לה, אבל היא מרגישה, הוא משנה חיים של נשים אחרות. והעדות לזה היא שהיום אחרי, אני עוד שנייה בת 30 ואת כאן, ואני יכולה לדבר על הטראומה המינית ועל אלימות כדי לעשות ממנה משהו טוב. ומבחינתי לא יכלה להיות אורחת יותר מדהימה לפרק האחרון הזה. אני רוצה להודות לך מכל הלב ומסק הדמעות הפעיל שלי שאת כאן. זאת זכות אדירה להיות בוחרת שלך. דן ואני צחקנו לפני שהגעת, שזאת הפעם הראשונה שנפגוש אישה שבחרנו לה בקלפי.
וואו.
את הבחירה שלי מהיום שיש לי, בחרתי פעם אחת מרץ בגיל 18, ומאז אני אהיה עבודה. להגיד לך תודה על זה. להגיד לך שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולות בקהילה כדי לאפשר לכמה שיותר נשים, נערות וילדות להרגיש בטוחות. אני מקווה שנמשיך לראות אותך, אני לא יודעת באיזה דרך, אבל את פרשס עבורי ועוד הרבה מאוד נשים שהתרגשו בצורה אסטרונומית שהם שמעו שאת מגיעה הנה.
וואו.
אז תודה בשם כולן.
אתן מרגשות אותי בחזרה, באמת, באמת, ממש, זה מחזק אותי בצורה בלתי רגילה. את יודעת, אני בסך הכל הולכת בחיים ועושה את הדבר, בגדול אני הצלחתי לעשות בחיים דברים שרציתי, ולא ממש. לעשות דברים שלא רציתי, ואני לא כל דבר שאני עושה, אני כאילו אומרת לעצמי איך זה ישפיע.
ברור, כי לא יודעים גם
את
תמיד.
את גם לא יודעת, וזה גם לא אני באמת, את יודעת, אני באמת כאילו משתדלת באמת לעשות את הדברים שאני רוצה לה, ואני מאמינה בהם, והם נראים לי נכונים, או מדהים. אפילו מגניבים אגב.
כן, ואז, את הכי אדירה. התמונה שלך עם לירן חולצה אפורה, הכי תשעות. זה היה מעולה.
ואז כשאני פוגשת, כשאותך ואת הדברים המדהימים שאמרת לי עכשיו, והם מאוד מאוד מרגשים, וכשנשים ניגשות אליי ואומרות לי תודה כאילו בכל מקום, זה נותן כוח בצורה בלתי רגילה. אז אני, את יודעת, ביחד אנחנו...
ביחד.
ביחד אנחנו יכולות לעשות הכל.
נכון, ואנחנו גם נדבר לפני הבחירות ונעשה...
לא, ועכשיו נחזור לאופטימיות של ההתחלה. את מבינה? אנחנו רק צריכות לזכור שאנחנו יכולות, ושיש לנו כוח. יש לנו כוח, זה בידיים שלנו, בואו נעשה.
אני איתך, סיסטר, מאז ומתמיד. תודה לכן על עונה סופר מרגשת. זה התחיל כפרויקט מתוך תשוקה והפך להיות 14,000 האזנות בשלושה חודשים, אורגני. תודה שתמכתן בי. בקרוב נפתח הפטריון שלי, זאת הזדמנות טובה להתחיל לבנות לי מודל כלכלי עצמאי מכם אליי באופן ישיר, בלי מתווכות, בלי לחכות שתהיה הרצאה באוניברסיטה. אז אנחנו ניפגש בעונה הבאה שתתחיל בחודש נובמבר. שוב תודה על הזמן, דנו, מצ'ה, ספוט, אני, גל ומרב, מיכאלי, מוסרות לכן שיהיה סביר. בוא נסתפק במרב.
די, שנה טובה.
שנה טובה.
שנה טובה.
להתראות. ביי מרב.